יבא, טוב, צריך להקדים על מה מדובר כאן. היה לנו כאן שני מאמרי חז"ל. מאמר חז"ל אחד, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, והמאמר חז"ל השני זה גדולה תשובה שמזעת את כיסא הכבוד. זה מסביר שמביאה רפואה לעולם זה מכאן ולהבא, זה תיקון. בן אדם חוטא אז הוא מקבל טמטום המוח, טמטום הלב, אז הוא מקבל רפואה מכאן ולהבא על ידי התשובה, אבל הוא לא מתקן רטרואקטיבית. זה לא כלול במביאה רפואה לעולם. איפה זה כן כלול? איפה חז"ל אמרו שתשובה מתקנת רטרואקטיבית? זה כתוב כלול במאמר חז"ל השני. במאמר חז"ל כתוב שגדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד. אז זה מובן שמדובר כאן על תשובה כזאת שיש מציאות של כיסא הכבוד בתוך האדם. אם התשובה מגיעה עד כיסא הכבוד של האדם, על ידי זה היא יכולה להגיע לכיסא הכבוד של למעלה, ומשם נמתקים כל הפגמים. כיסא הכבוד של למעלה, כיסא הכבוד בספירות זה עולם הבריאה, זה ספירת הבינה. בעולמות זה עולם הבריאה. בעולם הבריאה מהירה ספירת הבינה, ולבבו יבין ושב ורף עלו. אז אם רק הלב מבין, אז זה עדיין רק רפואה. אבל אם גם המוח מבין, הבינה, מישהו כתב על זה פעם, מאמר ארוך, אין מקומה של בינה. יהודי שהיה בן אחר בן מרבי נחמן מצ'רנוביל. איפה הבינה נמצאת באדם? במוח או בלב? בינה ליבה, תשובה הלב מבין. אבל יש מוח הבינה, יש מוח החוכמה, ויש מוח הבינה. כשלומדים בכוונות על התפילין, אז לומדים שקדש והיה כביחה זה כנגד המוח, ושמה והיה עם שמוע כנגד הלב. זה חוכמה ובינה, קדש והיה, אז הבינה, הצד השמאלי של המוח זה מוח הבינה, המוח האינטלקטואלי. אז איפה הבינה? מה התשובה? אז הוא כותב שם, זה היה יהודי חשוב, היה בן אחר בן של רבי נחמן מצ'רנוביל, אחד מהטברסקי, יהודי מקובל גדול, יהודי שהיה כל יום עד אחד בצהריים היה עוד יושב עם התפילין מלפנות בוקר, כזה טיפוס כזה, אוהבת כזה, אף אחד לא הכיר אותו, זה היה המעלה הגדולה שלו. אז הוא פעם הוא כתב איזה שני משלים, אני חושב שדיברנו על זה לא מזמן. הוא כתב משל אחד כמו שמרתיחים מים, כשמסירים את הסיר מעל האש אפשר עדיין להכניס בסיר משהו שיתבשל מהחום, אבל זה כבר לא מחובר לאש, אבל הכוח של האש נמצא בתוך המים. ככה זה היחס בין המוח ללב. אם המוח משיג משהו, והוא משיג אותו בצורה כזאת שהלב יכול להרגיש אותו, אז גם מתי שהבן אדם ישן, זה עדיין ישפיע עליו. מתי שהמוח לא עובד, זה עדיין ישפיע עליו. אז זאת אומרת, המקום האמיתי של הבינה זה במוח. אבל אם מישהו רוצה לראות את מעלת הבינה, הוא יכול לראות אותה מתי שמגיע ללב. אז הוא יכול לראות את הכוח האמיתי של הבינה. כן? זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה האור של הירח בלילה. האור של הירח בלילה הוא לא האור של הירח, הוא האור של השמש. אבל מי שרוצה לראות את האור של השמש בלילה, שיצא החוצה מתי שהירח מלא. אז הוא יכול לראות דבר פלא, יכול לראות את האור של השמש בלילה, מתי שהשמש נמצאת מהעבר השני של כדור הארץ, ואי אפשר ליהנות מהאור שלה. אז המקום האמיתי של השמש אז, הוא כנגדנו, הוא במקום אחר. האור האמיתי לא בא מהירח, אבל אף על פי כן, אם הם שניהם תופסים זווית נכונה, ששום דבר לא נכנס באמצע, והשמש מאירה לירח, אז הירח יכול להחזיק את האור אלינו גם מתי שהשמש איננה. והוא אומר בדיוק אותו דבר, אם המוח והלב תופסים זווית נכונה והם יכולים, הם מדברים, מבינים אחד את השני. זה בדיוק מה שלמדנו בליקוטי ההלכות. אם בן אדם עושה את הצמצום הנכון בין המוח ללב, והוא מוריד את ההשגה לרמה שהלב יכול להבין, אז אנחנו אומרים, בינה ליבה, אהובה, הלב מבין. בעזרתה, אז מה החידוש כאן? זה כאילו שיהיה כתוב, בינה ליבה, מדוע? כי בעזרתה גם הלב מבין. זאת אומרת, זה שהמוח מבין, זה פשוט וברור לכולם. אבל בזכות הבינה שבמוח, ייתכן מצב שגם הלב יבין. וזה מה שכתוב בתנ"ך שם, בישעיהו, לבבו יבין ושב ורפא לו. לב נבון. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שלא צריך כל הזמן להזכיר לו. זה נקלט בלב, זה איך כתוב, יש כמה פסוקים בתנ"ך שיש שם ביטוי, יש למשל ביטוי לא יעשה כן במקומנו. את הביטוי אמר שקרן גדול, היה לבן הארמי, והוא עשה את זה רק בתור הצגה של נימוס ולהצדיק את עצמו בדיעבד, אבל זה לא משנה. אבל הביטוי האמיתי שלא יעשה כן במקומנו הוא לא ביטוי שכלי, לא מסבירים שם למה, רק זה כאילו, זה מובן שככה נוהגים. זה נקרא שההשגה כבר הגיעה ללב, זה לא שזה מובן, אם אני אעשה אחרת זה יראה לי עקום, אבל אין לי את הפלס פה, אבל לי זה נראה עקום. למה? כי אני כל כך הרבה מסתכל על דברים ישרים ועל דברים עקומים. זאת אומרת, אחד שכל היום סופר כסף, הוא יכול להרגיש לפי המשקל של עשרות אגורות כמה יש לו. מי שלא מכיר את זה, זה חדשות, אבל זה ככה. החבר'ה שמחזירים עודף כל הזמן במחנה יהודה, הם כבר יודעים, עכשיו יש לי ביד 10 מטבעות של 10 אגורות. לא, עכשיו יש לי 9, עכשיו יש לי 11, הם יודעים בדיוק. הם לא צריכים לספור. הם סופרים, אבל זה כבר נקלט ביד, כמו שאומרים. יש לפעמים משהו מהמוח שנקלט כבר בלב. הלב כבר מרגיש את זה, הוא כבר לא צריך יותר את השכל שידריך אותו. הוא מרגיש את זה ומרגיש את זה לא על הרמה של השכל, אלא על הרמה של הטוב, לא על הרמה של נכון ולא נכון, אלא על הרמה של טוב ורע. וכאילו הדבר הזה הוא רע, הוא מאוס, הדבר הזה הוא טוב, הוא יפה, הוא נכון, אני דבק בו. ולמרות שהשכל עכשיו הוא בחופש, הוא לא עובד. עכשיו, אם בן אדם מגיע שהתשובה מגיעה למוח בצורה כל כך עמוקה, שהמוח משדר ללב בצורה כזאת שהלב כבר מעצמו מביאים, סימן שכבר עשה תיקון לא רק בלב, אלא עשה תיקון גם במוח. וגם בלב התיקון הוא הרבה יותר עמוק מהתיקון שהיה קודם. יכול להיות שקודם הוא הבין שלא כדאי לו. עכשיו הוא מבין שזה לא שייך. זה ההבדל בין לא כדאי לו ללא שייך, זה הבדל תאומי. זה כאילו אני לא שם. זה מופרך אצלי מנטלית שאני אשתף פעולה עם דבר כזה. זה לא אני. אז זאת אומרת שהאני שלי יתרומם. אם קודם אותו אני הבין שזה רק שלא כדאי לי, אז סימן שהייתי מאוד נמוך, אם הייתי צריך להוציא מהמחסן את הטיעון הזה שזה לא כדאי לי. עכשיו הגעתי למקום שאני אומר, מה עם דבר כזה אני לא משתף פעולה? כמו שאף אחד מאיתנו לא ילך לבגוד ולשתף פעולה עם ארגון מחבלים. לא בגלל שזה לא כדאי, אף אחד לא יעלה בדעתו רעיון כזה שהוא לא משתף פעולה עם החיזבאללה בלי שיכנס לבית סוהר. בחלום לא נחלם דבר כזה. לא משתפים פעולה כי הם חיות, מי ששואל למה, הוא זקוק לרחמים רבים, צריך להתפלל עליו. כן, אז אם בן אדם אומר, אני לא חוטא יותר, אני את הדבר הזה לא עושה, עם אותה החלטיות, זה משהו בלב, זה לא משהו במוח. אני לא משתף פעולה עם הקליפות, אני לא משתף פעולה עם הסתרה אחר. אז זה נקרא שהתשובה שלו הגיעה עד כיסא הכבוד. כי ללא הבינה הוא לא היה מגיע לזה. למה הוא לא היה מגיע לזה? אנחנו עם החיזבאללה יכולים להבין את זה דרך הבטן, אבל בן אדם שחטא ועכשיו הוא רוצה להפוך את החטא לחיזבאללה, הוא חייב לעבור תהליך. והתהליך הזה חייב להיות תהליך קוגנטיבי. אם תביא אותו לאיזה מקום של התפעלות גדולה ואטמוספירה קדושה וכל זה, והוא ישפך שם מרוב התלהבות, ואחר כך הוא יצא משם, זה יתפוגג עם הזמן. אבל אם, איך אומרים, אם זה יעבור תהליך קוגנטיבי, אם הוא יבין את מה שהוא עושה, אז זה ייכנס לו ללב וזה לא יעבור יותר.
מה זה קוגניטיבי?
הכרתי. לא של אטמוספירה, לא שתיקח אותו בליל שבת לכותל לרקוד עם כולם לחד עודי. זה יעבוד על אותו רגע, אבל לא יותר מזה. כאן זה צריך לעבודה אינטנסיבית, בן אדם יושב עם עצמו והוא מתבונן, הוא רואה את עצמו מול הקדוש ברוך הוא, הוא רואה את עצמו מול הבריאה. יש ספר קטן שנקרא יושר דברי אמת, אתם מכירים אותו? זה ספר שנכתב כשרבנו היה בן 5. תבינו, זה ספר עתיק. הוא היה תלמיד מובהק של רבי מיכל מזלוטשוב, עליו כולם שמעו. הוא קראו לו רבי משולם, הוא גר בשבורז, וזה עיירה על הגבול של גליציה ואוקראינה. והוא כותב מכתב ארוך שמחולק לשני חלקים לחבר שלו, חבר גר בעיר אחרת. הוא כותב במכתב. ובמכתב הזה הוא מכניס את כל יסודות החסידות, כל יסודות תורת הבעל שם טוב, כמה שהוא יכול. הוא כותב כמה פעמים שהוא לא מתפרס יותר מדי כי זה לא מתאים למסגרת של מכתב. אבל מי שקורא את זה רואה את כל מה שכתוב בספרים יותר מאוחרים, בכל העולם החסידי. בספרים של בעל התניא, בשפת אמת, בספרים של רבנו, וגם בספרים שנכתבו לפניו, כמו תולדות יעקב יוסף. יש שם תמצות של הכל, בשפה שלו, בסגנון שלו, אבל הכל נמצא שם. זה פלא הדבר הזה. ושם הוא מדבר הרבה על הנקודה הזאת שהתכניס זה שזה הגיע ללב. אם זה לא מגיע ללב, אז זה לא עשה את העבודה. אבל הדרך שזה הגיע ללב, אז הוא אומר, יהודי צריך לחשוב שהקדוש ברוך הוא בורא אותו כל רגע. זה ההתחלה, הוא מביא את המשלה הקדוש. ואם הקדוש ברוך הוא בורא אותו כל רגע, כל המציאות שלו זה הכוח של הבורא. והוא צריך להגיד תודה על כל רגע שהוא קיים. ואז הוא צריך לחשוב, רגע, מה עשיתי? הרמ"ק כותב את זה, שבעצם מתי שבן אדם עושה נגד רצון השם, השם היה יכול לקחת ממנו את הכוח. ולהגיד לו, אתה רוצה, בבקשה, תארגן לעצמך כוחות, תחתה עם הכוחות שלך. יש סיפור כזה בתנ"ך, אם נלך עוד יותר אחורה. הסיפור של ירובעם שמקטיר לעבודה זרה, ובא אליו נביא, ואומר לו, על המזבח הזה ישרפו את העצמות של עובדי עבודה זרה בעוד כמה דורות. הנה בן נולד לבית דוד, לבית דוד, יושיהו שמו, והוא יעשה נקמה בכל העבודה עבודה זרה. אז ירובעם כועס ושולח את ידו ואומר תפסו, רוצה שתפסו את הנביא הזה. ואז היד שלו מתאבנת, זה היה נס, והוא לא יכול להחזיר אותה. אז הוא צועק לנביא, היי תתפלל עליי, שאני אוכל להחזיר את היד. ואז הנביא מתפלל עליו, הוא מחזיר את היד. וכתוב ותהי ידו כבראשונה, וחז"ל אומרים על זה משהו מחריד, שכנראה עבר במסורת, כי אחרת לא דורשים שום דבר לגנאי. זה צריך לאמת זכות על כל אחד. שזה חזר כבראשונה, אז הוא המשיך להקטיר. הוא היה עקשן ירובעם. עם מופתים ונפלאות לא יכלו לשכנע אותו. אבל על כל פנים, הרעיון כתוב כבר בחז"ל הזה ובפסוק. כאילו, תזכור שהשם נותן לך את הכוח. גם מתי שאתה חוטא. וזה הכל לצורך הבחירה. ואם יש לך איזשהו מידת אנושיות, אתה לא תשתמש בכוח שהוא נותן לך לעשות מה שהוא ביקש ממך לא לעשות. כי הוא יכול לקחת ממך את כל הכוח, לא רק את היד. על כל פנים, מה שיוצא מזה, הוא, בספר הקטן הזה, בישר דברי אמת, סך הכל כמה דפים, כל הספר. יש להשיג אותו בחנויות ספרים. אז מה שיפה שם, שהוא לא מדבר על עבודת המוח, הוא מדבר כל הזמן על עבודת הלב. אבל בלי ההקדמות של המוח אי אפשר להגיע ללב. זה מה שהוא נותן שם כמה פעמים. אבל הסכנה הגדולה שבן אדם נשאר במוח, אז בסדר, הוא יכתוב, על זה הוא יכתוב עוד ספר. על כל הרעיונות של המוח שכתובים שם, הוא יכתוב ספר כזה גדול. זה סכנה גדולה, כי זה יביא לו המון סיפוק. אז כבר את העבודה האמיתית שלו, לא רוצה לעשות. אבל בשביל זה הוא כל הזמן, הוא דואג להחזיר אותנו חזרה. עכשיו פה, למה אני מעריך כל כך? כי פה יש אנשים שיש להם בעיה בהבנת הנקרא. רבי צדוק אומר ככה, מי שחוזר בתשובה בלב, זה בגדול, בקיצור, שני המאמרי חז"ל האלה, הוא אומר דבר כזה, מי שחוזר בתשובה בלב, אז הוא רק מתקן את העתיד. אם הוא חוזר גם במוח, הוא מתקן את העבר. וככה להסביר את זה, זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. להפך, עדיף רק בלב מאשר רק במוח. מה שהוא מדבר כאן, הוא מדבר שבן אדם רק בלב, והלב שלו עדיין לא זז מהמקום, ולא יזדכך ולא יתברר. בדרך כלל שזה רק בלב, אז הלב הוא אגוצנטרי, והלב, השפה של הלב זה לא כדאי לי. אבל אם הוא זוכה להגיע למוח, הוא מוח אובייקטיבי, הוא לא אגואיסט. הוא מסתכל על ההשגה כפי שהיא. אז הוא יכול להבין שזה לא נכון. אם אז הוא ישכנע את הלב ללכת איתו, אז הוא עשה תשובה אמיתית. אבל אם הוא יישאר בתחנת ביניים הזאת של המוח, הוודאי שהוא לא תיקן יותר מה שהוא, כי הלב חטא והלב צריך לקבל את התיקון. זה ברור. אז בשביל זה הרחתי כל כך. כי זה לא כתוב כאן. איפה הוא כן כותב את זה, זה הכל מגיע בהמשך. בהמשך רבי צדוק כותב כמו ספירלה, כמו לקוטי הלכות. הוא חוזר שוב ושוב לאותו נושא, וכל פעם מאיר אותו מזווית שונה. אז מי שלא קורא עד הסוף, הרבה פעמים יכול לטעות בהתחלה, ואנשים טועים בהתחלה, ולא לומדים עד הסוף. אם יש כוח ללמוד ספר עד הסוף, כולנו לומדים תמיד את ההקדמה ואת הדפים הראשונים, מחלה ידועה. אז צריך באמת לשים לב לזה, שזה לא זה העניין. על זה אמרו בבראשית רבה, אני כאן מראה מקום, זה כתוב על, לפי הפרשה, זה כתוב על יומר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. ויומר בליבו, ויש מקומות שכתוב בתנ"ך ויומר אל ליבו. מי אמר אל ליבו? מי? הנה אני מדבר אל ליבי, והנה רבקה יוצאת. אז חז"ל אומרים, מי שמדבר אל ליבו הוא צדיק, מי שמדבר בליבו הוא רשע. מה ההבדל בליבו לאל ליבו? ההבדל בעברית, שבליבו זאת אומרת שהלב זה כל העולם שלו, זאת אומרת המבט הסובייקטיבי, המבט שכדאי לי או לא כדאי לי, כן? הלב הפשוט, הלב, איך אנחנו אומרים, החלל השמאלי שבלב, הוא כל העולם כולו, ובתוך זה יש מקום בשבילי. אז אני בתוך הלב אני מדבר, אני לא יוצא מהלב. אבל אם אני מדבר אל הלב, אז אני ההיקף הגדול, והלב הוא נקודה בי. זאת אומרת, סימן שהתרוממתי מעבר למסגרת של הלב שהיה לי קודם. זה נקרא אחד שזיקח את הלב שלו, והוא הצדיק. אז הרשעים הם ברשות ליבם, והצדיקים ליבם ברשותם. מבואר דהלב אינו עיקר האדם. זה לא אני. אומר רבי צדוק, ועל זה אפשר להתווכח, רבי צדוק אומר על כוח עיקרו הוא המוח. רבי צדוק יודע שהמוח זה גם לא עיקר האדם. רבנו גם אומר שהשכל זה הנשמה. אבל הנשמה זה עיקר האדם? ודאי שהנשמה זה עיקר האדם הרבה יותר מהגוף. אבל בן אדם אומר הנשמה שלי, אז מי זה העלי הזה שהנשמה שייכת לו? אז האמת שמה זה עיקר האדם, אנחנו לא יודעים, אין לנו השגה בעיקר האדם. עיקר האדם זה חלק אלוקא ממעל, כפי שאין לנו השגה באלוקא ממעל, אנחנו יודעים מה זה אני. אני זה אחד מה-72 שמות של הקדוש ברוך הוא. ראו אתה כי אני אני הוא. רק אני יכול להגיד אני. אתם כולכם אומרים אני כי נתתי לכם רשות להגיד אני, שתוכלו להסתדר בחיים. אבל אני זה, זה כינוי, זה משהו, משהו עצמי לגמרי, שאין לנו מושג מה זה. רק מה, כשרבי צדוק מדבר כאן על הבחירה, אני מתבטא בבחירה, בעצם כשבן אדם אומר אני, אז הוא אומר הבוחר. חוץ מזה אין לו שום לגיטימיות להגיד אני על שום דבר. על הבוחר הוא לא אומר הבוחר שלי, הוא אומר אני בחרתי. הוא אומר השכל שלי, הגוף שלי, הנשמה שלי, לא יודע, תדבר על מדרגות גבוהות של הנשמה, היחידה שלי, על הכל אומר שלי. הוא אומר הבחירה שלי, אבל הוא לא אומר הבוחר שלי. הבוחר זה אני, כי זה באמת כל המהות שלי. המהות שלי זה שאני יכול לבחור. איך ומה אני לא מבין. ובאמת זה דבר אלוקי, כי הבוחר האמיתי זה האלוקים בעצמו, והוא נתן לאדם את הבחירה שלו. הוא בחר שלנו יהיה בחירה. ולכן אנחנו יכולים לחטוא. מלאך לא יכול לחטוא. ברגע שהוא חוטא, הוא עובר על החוקים, הוא מתפוגג. כי מה שבורא אותו, זה מערכת החוקים הזאת שאומרת שאת הדבר הזה אסור לעשות. ברגע שהוא יוצא ממערכת החוקים הזאת, הוא לא יכול להתקיים. האדם נמצא מעבר למערכת החוקים הזאת. הוא חלק ממי שחקק את החוקים. זה ברור? זה אני. עכשיו, איפה הכוח של הבחירה הוא מאוד עמוק, אין לנו מושג איפה הוא נמצא. אנחנו לא מכירים את זה, הרבה מעל ההכרה שלנו. אבל איפה שדה הקרב של הבחירה? בדעת, במוח. אז המוח זה אני, אם הבוחר זה אני, הבוחר מזוהה עם המוח, אז המוח זה אני. זה מה שרבי צדוק מתכוון, הוא לא מתכוון לומר שאני זה השכל, כי על השכל אומרים השכל שלי. הוא מתכוון לדבר על הבחירה ועל הבוחר בעצם, לא על הבחירה אלא על הבוחר. האפיון הזה שאפשר לומר על אדם שהוא בוחר, האפיון הזה זה הוא. זה הדבר היחיד שזה הוא. כל היתר זה שלו, וזה הדבר...
הנשמה היא חלק אלוה ממעל. כן. ומה שאתה אומר עכשיו, בעצם יש משהו שהוא לא הנשמה, שהוא גם לא בעצם...
כן, אבל הוא הגרעין הכי הכי... אתה יודע, בנשמה יש הרבה פריפריה. יש את כל העשר כוחות בנשמה. המון המון, יש תריה כוחות בנשמה. יש איזה גרעין עמוק, שלא נתפס, והגרעין הזה הוא נותן את הכוח לבחור, ושדה הבחירה מתרחש בדעת. וזה כמו שאתה מקרין משהו על שדה מסוים. עכשיו, היות שאת המשהו שמקרין, אני בשום אופן אין לי כלים לתפוס אותו, אז אני קורא על שמו את השדה שאליו הוא מקרין. אז לכן מותר לומר שהבן אדם זה המוח. זה שם המושאל, סופר שם המושאל. זה לא כפשוטו, כי הוא בעצמו סותר את זה אחר כך. אם נלך עם זה ככה, אפשר ללמוד את זה ככה ולחכות, ואחר כך לדפדף אחורה ולהראות שזה לא נכון. ואז לעשות סתירה ופלפול ולתרץ סירוצים על הסתירות. אבל זה לא הכוונה מלכתחילה. זה לא נעשה פה תוספות עם הרשעה. צריך להבין נכון מההתחלה, הוא לא מדבר על השכל, לא מדבר על האינטלקט. ולכן הוא גם נזהר, הוא מדבר על המוח. למה הוא אומר מוח ולא שכל? כי במוח אפשר פחות לטעות. המוח הוא הרי פיזי, הוא חלק מהגוף. אף אחד לא יטעה שרבי צדוק מתכוון לומר על מולקולות ועל אנזימים שזה הבן אדם. אף אחד לא יעשה טעות כזאת. ובכוונה, זה כל הסיפורים בכתבי אריזל. מכירים את החאפ דאק? אוזן חותם פה דאק, מכירים? למה אריזה לא מדבר על, במקום אוזן שידבר על הבנה, ובמקום על חותם שידבר על נשימה, ובמקום על פה שידבר על תקשורת? למה הוא מדבר על אוזן חותם פה? כי אם הוא מדבר על זה בהפשטה, היינו חושבים שיש שם דברים כאלה. כשהוא מדבר על זה בגשמיות, כל אחד יודע שבגשמיות, שאין שם גשמיות, אז הוא מבין שזה משהו מעבר. רבי צדוק פה ככה מסבירים שם. אני לא מצאתי את ההסבר. ככה הסבירו. אותו דבר פה, רבי צדוק הוא רוצה לדבר על השכל, אז הוא בוחר את הצד הגשמי, את המוח. הוא אומר, זה הבן אדם. לא הלב אלא המוח. הלב זה גשמי, המוח זה גשמי, הלב זה משאבה של דם. לרגשות יש שם איזשהו הדהוד בלב. כשבן אדם מתרגש, אז הלב דופק יותר מהר. אבל הלב הוא משאבה של דם, הלב הפיזי הוא משאבה של דם. מרכז הרגשות באדם זה הלב הרוחני. אותו דבר, כליות יועצות, הכליות מסננות את הדם. האיבר הרוחני שנקרא כליות מסננות את מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, והוא יכול לתת עיצה. ואותו דבר המוח והשכל. הוא בכוונה תופס את הביטוי הגשמי כדי שתדע שהוא מדבר כאן רק על משהו שמקרין על המוח. הוא לא מדבר על המוח. ואם היה כותב שכל, היינו יכולים לטעות, הוא לא חושב שהוא מדבר על שכל. אז ולכן הוא בוחר את הביטוי מוח, כדי שנדע שלא על זה מדובר, מדובר על הבוחר. עיקר האדם זה הבוחר. עכשיו, אם נגיד, בוא נחזור עוד פעם לתשובה, אם בן אדם מדבר עם ליבו רק בשפה של הכדאי, והוא אומר, לא כדאי לי, בוא נעשה את הסוויץ' שנחזור בתשובה, הוא עדיין לא התחיל לבחור. הוא פשוט מראה לעצמו שיש אילוצים. זה לא בחירה. אילוצים זה אילוצים, ובחירה זה בחירה. אבל אם בן אדם מתחיל לעבוד עם המוח, הוא מגיע למקום אובייקטיבי, ששם הוא יכול להיות, יש ביטוי בלקוטי מהר"ן, רשע ירא. הוא יכול להיות רשע עם מסירות נפש. זאת אומרת, אם האמת זה הכפירה, אני הולך עם זה עד הסוף, אפילו אם איזה דמון יבלע אותי. אם איזה שד יבלע אותי. כן, להפך, הוא אובייקטיבי. פה הוא מתקרב לאיזה נקודה אמיתית. כן? ועם הנקודה האמיתית הזאת, אם הוא ימשיך ללכת איתה עד הסוף, הוא יגיע לאמת. וכשיגיע לאמת, יתגלה בחשיבה שלו הבוחר האמיתי. שהבוחר האמיתי הוא מעל ההכרה, מעל הכל. אבל זה יתגלה לו בתוך החשיבה. ואז החשיבה שלו נקראת האני האמיתי, כי היא מכילה בתוכה את הבוחר האמיתי.
הבחירה שבן אדם
בפועל
בוחר מה לעשות, כן?
לא, 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 מדבר בתור תהליך. יש בחירה של אד הוק. אם לעשות ככה עם היד או לעשות ככה עם היד. הבחירה הזאת נמצאת במחשבה, היא אפילו לא בשכל. היא אפילו לא בלב. זה בחירה, אני מדבר על בחירה של... כן, זה לא, זה בלק, זה כלום, זה משהו חיצוני לגמרי. הרבה פעמים זה גם עובד כמו רפלקס. שם יש את המקום של הרפלקסים, ושם הבן אדם מחזיק את היתרון ביד ומחפש אותו בכל הבית, בדרגה הזאת. זה לא ממש הדרגה של הבחירה. הדרגה של הבחירה היא מתגלית כשבן אדם קשה לו. קשה לו והוא צריך להתגבר ולבחור. אז מתחיל להתגלות, ואז מתחוללת מלחמה בקרבו. והמלחמה הזאת, היא נמצאת במחשבות שלו. כי יש פתאום באות לו מחשבות, אז מה? לעולם ביד אני אסבול. כאילו מחשבות מפחידות, ומחשבות כל מיני, לא יודע מה. ועכשיו הוא צריך, אין לו ברירה, הוא נמצא במיצר, ופרופסור איינשטיין אמר פעם, מאוד חשוב לדעת את זה. כל ספרי הרב בנויים על העיקרון הזה. פרופסור איינשטיין אמר שאם נוצרת בעיה ברמה מסוימת, אי אפשר לפתור אותה אם לא עולים לרמה יותר גבוהה. הדרך היחידה שבן אדם יכול לבחור בטוב זה להתעלות מעל למקום, למעשה מי שלוקח את המייק ומשדר מחשבות מפחידות למוח, זה הלב, זה הצד השמאלי שבלב, זה הנפש הבאמית. כל פעם, כל זמן שבן אדם לא זוכר שיש לו עוד אפשרות, זה יכול לכוון את דעתו למקומות אחרים, ולחשוב מה האמת, וככה רבנו אמר, רב לוי יצחק בנדר היה חוזר את זה עם הניגון, עם הניגון שרבנו אמר את זה. הוא אמר שבן אדם צריך לשאול את עצמו, איך בכל, ויז פור דרמס, זה הניגון, איך בכל אופן האמת, זאת אומרת אחרי כל ההפחדות וכל המניפולציות וכל הקשקושים, מה האמת באמת? וכשהוא מתחיל לשאול את השאלה הזאת, אז נפתח לו איזה שער, שעם השער הזה יכול להתחיל להתקדם. וודאי שהוא מתקדם רק עד גבול ההכרה שלו, אבל הכלל הוא תמיד שאם אנחנו מתקדמים עד גבול ההכרה שלנו, יפתח לנו פתח ומאיר לנו משהו מעבר. אנחנו לא יכולים לקחת את זה בכוח, אבל אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. וכשמגיע משהו מעבר, אז אז לא רק שהמוח מגיע משהו מעבר, אז הוא לא שכלי. אז כשהוא מדבר אל המוח הוא כבר מדבר אל הלב גם כן, כי הוא לא מדבר בשפת המוח. לא צריך פה לתהליך של צמצום והסברה ותראה כדאי לך למען חייך וכל זה. אם הבן אדם מגיע לנקודת על שהיא מעל השכל, אז זה שורה במוח, זה שורה בלב, זה שורה בידיים, שורה ברגליים, שורה בכל מקום.
אז מה קורה, כשזה מגיע למוח ואתה אומר שאנחנו מגיעים למצב שזה מופרם, הדבר הקודם?
זה התוצאה.
זה התוצאה?
כן.
אז מה קורה לבוחר באותו רגע שזה מופרם?
עדיין יש לו בחירה. הוא יכול לרדת חזרה למקום שבו זה לא מופרך. כמו שאני, מתי שאני ער, אני יכול ללכת ולהירדם, ואז החלומות שלי לא יהיו מופרכים. זה דבר מאוד עדין, אבל יש לנו את היכולת. יש לנו את היכולת להוריד את עצמנו חזרה, את הבחירה לא לוקחים מאיתנו. אבל בדרך כלל זה לא קורה, כי חבל לבן אדם. חבל לו, פשוט חבל לו. כל כך טוב לו שם. אבל אם, מה?
במצב של המופרך.
כן, במצב שזה מופרך, זה טוב לו. חבל לו. אבל אם נגיד הקדוש ברוך הוא רוצה בכל אופן להעמיד אותו בניסיון, אז הוא מגלגל אותו ללוח זמנים צפוף ולכל מיני דברים, ואז הוא לא יכול לחדש את המקום הזה. אז זה נחלש קצת. ואז עוד פעם...
לוקחים לו את המוח, לוקחים לו את הזמן, לוקחים לו את התנאים.
עושים אותו חול, אני לא יודע, אסור לפתוח פה לשטן, כל אחד, יש כל מיני אפשרויות, ואז זה הניסיון. יש בזה כמה שיטות, אם באמת לוקחים את כל המדרגות בזמן הניסיון, יש ספרים שזה כתוב, מי שכתב את זה, זה היה אוהב ישראל מאפתא. כולם מעתיקים את זה ממנו. אבל זה לא בהכרח שבכל מקום זה ככה, חיפשתי בלקוטי הלכות, תולדות יעקב יוסף, לא ברור שהם הלכו עם זה בטוטליות כמו שהוא הולך עם זה. יכול להיות ניסיונות שלא לוקחים את הכל. זה לא תמיד זה ככה. רואים אצל יוסף שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו. זה בכל אופן, אם היו לוקחים לו את המוח, אז מה הוא היה רואה? הוא רואה שטויות, לא היה רואה את אביו. לראות את דמות דיוקנו של יעקב אחרי כל כך הרבה שנים, פתאום... את יוסף, ובאמצע סיטואציה כזאת נראתה לו דמות דיוקנו של אביו. אבל בכל אופן זה ניסיון, מחזירים את ההכרה שלו למקום נמוך, או שמחזירים אותה כשהוא לא יכול להחזיק אותה במקום הגבוה. להחזיק במקום גבוה זה עבודה.
מה נשאר לו בשביל לבחור? אני לא מבין.
אמונה פשוטה, אמונה פשוטה, מסירות נפש. וזה יכול לעבוד תמיד, אפילו בזמן הניסיונות הכי קשה.
אז למה שדה הבחירה הוא במוח? למה שדה הבחירה הוא לא באמונה פשוטה במציאות
נפש? כי אם האמונה הפשוטה מתגלית, שדה הבחירה נמצא במוח, בשכל הפשוט שבמוח ובמחשבות. עכשיו, לשם כל דבר יכול להיכנס. לכן שם נמצא שדה הבחירה. האמונה יכולה להגיע לשם, מסירות נפש יכולה להגיע לשם, הפחדים שמגיעים מהלב יכולים להגיע לשם, כל התאוות יכולים להגיע למקום הזה. שם נמצא שדה הבחירה. עכשיו, אם בן אדם מאיר לו איזה פרוג'קטור מאוד גדול, אז הוא מסתכל על המקום עם הפרוג'קטור, אז הוא רואה כמה זה מכוער וכמה זה יפה, אז אין לו בעיה. עכשיו, למה זה נקרא הבחירה? כי הוא הדליק את הפרוג'קטור. זאת אומרת, הוא הגיע למקום... הוא הגיע עם העבודה שלו כל כך גבוה, והוא שבר את המחיצה שלא נותנת לאור של הפרוג'קטור להגיע. להדליק את הפרוג'קטור הוא לא יכול. אבל עכשיו זה שהוא רואה, זה נחשב הבחירה שלו, כי הוא גרם לאור הזה שיגיע. עכשיו, מה יהיה אם מישהו שם שם חתיכת דיקט חדשה במקום שהוא שבר, ולא רואים את האור? אז נשאר לו, זה נראה לו אותו דבר, הוא כבר לא רואה איך שהקליפות מגעילות כל כך. והוא לא רואה איך שהקטושה היה כל כך זורחת, הוא לא רואה. אבל אף על פי כן, יש לו אמונה, את האמונה לא לקחו לו. אז מצד אחד התאוות לוקחות אותו לכאן, האמונה לכאן, והכוח הפנימי שמעבר למסכים, נותן לו, עכשיו הוא לא נותן לו אור, אבל הוא נותן לו כוח. כוח לבחור יש לו מאותו מקור שקודם העיר לו, מאותו מקור עכשיו הוא מקבל כוח. כוח זה דבר שכשאין אור, זה כמו שכאשר יגשש העיוור באפלה, ודווקא עיוור יכול לגשש לפעמים יותר טוב, הוא רואה יותר, הוא מעריך מרחקים יותר טוב מבן אדם רואה. אז, וזה התשובה לשאלה שלך, שאתה אומר מה נשאר לו? נשאר לו הכוח. כשלוקחים את האור נשאר הכוח. את הכוח לא לוקחים אף פעם.
כמו למשל עם המים חמים, זה הכוח.
כן, על דרך. הכוח יותר שייך למלכות, האור יותר שייך לספירות העליונות. כשרבנו מדבר על תפילה בכוח, זה כולל הרבה היבטים. לפעמים בן אדם מוטל במיטתו ואין לו כוח. אבל התפילה בכוח זה, למרות זאת הוא מתפלל, אז זה תפילה בכוח, זה לא תפילה באור. גם זה מונח בביטוי תפילה בכוח. וכל שעת הדחק זה הזדמנות לנצל את הכוח, וזה נשאר לאחר כך. זה נשאר לאחר כך. יש סיפורים על גדולי אנש, על כמה פעמים שהם אמרו, רבי נתן אמר את זה, רבי נתן אמר פעם למישהו, זה מעניין לספר את הסיפור. הוא אמר לו, אסב את רצוני צקומה, אתה יודע מה זה? זה יבוא לך לשימוש, יישאר לך מזה משהו. היה הסיפור, רבי משה ברסלבר, מי ששמע את הסיפור הזה, את השם הזה פעם, היה משפיע של רבי ישראל קרדונר. רבי ישראל קרדונר כולם שמעו בזכות הסבא. הוא סיפר על כולם, רבי ישראל קרדונר, הוא אמר, הסבא ישראל היה אומר שאם מישהו שמע, אני יודע איך יראה העולם בימות המשיח, כי שמעתי פעם תפילת מנחה מרבי ישראל קרדונר. ולא היה צריך להגיד יותר. אנשים חזרו בתשובה ששמעו אותו אומר חזרת השעת של תפילה פשוטה ביום חול. רבו של רבי ישראל קרדונר היה רבי משה ברסלבר. הוא היה תלמיד של רבי נתן, אבל כשהוא התקרב אליו הוא היה נער בן 15. ואביו היה מסנגד גדול ונורא, ולא רצה שהוא ילך לרבי נתן. אז בסעודה שלישית בקיץ, זה יצא מאוחר, ובאחת צהריים וישנו מעט מאוד בלילה, הלילות שם הם הרבה יותר קצרים מאשר פה. כמעט חצי. אז ישנו מעט מאוד בלילה, אחרי הסעודה השנייה, כולם נרדמו. אז הם נרדמים בתנאים של אז, בגד, כביסה, מגץ, כל דבר היה סיפור. אז היו מורידים את הבגדים העליונים ושמים אותם על כיסא, והיו שוכבים במיטה לישון ככה. אז הוא לקח את הבגדים שלו, האבא, כשהוא ישן, לקח את הבגדים שלו, החביא אותם. עכשיו הוא לא יכול לצאת מהבית, הוא לא יכול ללכת לסעודה שלישית. אז הוא, הילד היה נער זריז, הוא נזכר שבתקרת הבית, בבוידן, היה מחסן ששם היו עיקרים, גויים, שהיו ממשכנים שם בגדים שהם מקבלים הלוואות מהאבא שלו. אז הוא עלה למעלה והתלבש חליפה כזאת, זוג בגדי עבודה של גוי, והוא הגיע לסעודה שלישית. ועוד היה אור וכולם התגלגלו מצחוק, והוא גם צחק. ורבי נתן מאוד התפעל ממנו, הוא הבין מיד מה קרה, ואמר לו, מסירות נפש כזאת על תורה, זה יעמוד לך, זה ברצוני צקומה. זה כאילו, זה יעמוד לזכותך, כי הפשט הוא שאחרי שעושים דבר כזה, זה מיד עובר. איפה זה כתוב? זה כתוב בסיפורי מעשיות, כתוב שהברגר מוציא את אשת העני, הוא עושה דבר מבוהל. הוא נכנס לבית הגנרל שם, והוא מוציא אותה, והוא לא שואל שאלות. מיד אחרי זה הוא מתחיל לפחד, ואז הוא מתחיל להתחבות. אבל באותו רגע, אז היות שאחרי זה זה עובר, אז נראה כאילו זה עובר, גמרנו. אז הוא אומר, לא, זה באמת עובר אחר כך, אבל זה נשאר. יש משהו נשאר, עם המשהו הזה אפשר תמיד למשוך קדימה. ויש משמעות יש משמעות לכוח, גם מתי שהוא נעלם והאור חוזר להופיע. יש משמעות. הוא הדפיס את היושר דברי אמת, דיברנו קודם על היושר דברי אמת, מי שהדפיס אותו האחרון, הדפוס האחרון שהוא פס, כמה שידוע לי, היה האדמור מתולדות אהרון. זה שנפטר תשנ"ז, היה זקן מאוד. כל אלה שהיום זה או בנים שלו או נכדים שלו. מה, בנים? בנים, חתנים? מה? יש גם איזה נכד, לא?
נכדים, איזה שלהם.
כן, אבל הוא בעצמו היה יהודי, הוא היה גאון עצום, והיה... אז הוא פעם, הוא חי בירושלים, במאה שערים, ולפני זה הוא היה יליד ארץ, הוא נולד בצפת, וכשהיה בגיל 4 המשפחה נאלצה לנסוע לחוץ לארץ, והוא גדל בחוץ לארץ, וחלק מהזמן הוא גדל לא בעיירה היהודית אלא בבודפשט. בפסט, בפסט. וכשהוא בא לארץ, הוא ראה את... הוא הגיע לארץ, היה האונייה האחרונה שיצאה מרומניה, מהנמל, לפני שהגרמנים נכנסו לשם, ליפו. הוא הגיע עם חמיב, סיפור שלם. וכשהוא הגיע לארץ, הוא ראה, הוא חי שם באזור מאוד כזה, כל האויבדים וכל היהודים הטובים גרו שם. אז הוא אמר, היה לו תלמידים, הוא לא היה אדמור, חמיב היה אדמור, אבל היה לו תלמידים, הוא היה משפיע כזה. אז הוא פעם אמר לתלמידים שלו, איפה לוקחים את הרחובות של בודפשט? מי יביא לנו את ה... אז שאלו אותו, מה חסר לך פה? אז הוא אומר, אתם לא מבינים. בבודפשט לצאת לרחוב זה כל רגע להילחם על קדושת העיניים, כל רגע, וזה קשה, פה אין מלחמה בכלל, פה הכל קדוש. הוא אומר, אם הכוח שקיבלנו משם, הכוח מהמסירות, מה שקיבלתי שם אני לא יכול לקבל פה. זה נכון, הוא מדבר על זה, הוא יש כמה סיפורים שהוא סיפר על זה. אם בן אדם, והכלל הוא מה שחזל אמרו, שאם היצר הרע מטריד את האדם בשטח מסוים, זה לא חזל, זה בדורות יותר מאוחרים, זה כתוב מהאריזה. אם בן אדם מטריד את האדם בשטח מסוים, סימן שדווקא בשטח הזה הוא יכול להיות מיוחד לטובה. דווקא בזה. כי למה מטרידים אותו בזה? מטרידים אותו בזה כדי שימסור את נפשו על זה, ועל ידי זה שימסור את נפשו, אז הוא יקבל דווקא על זה יותר כוחות. פלא נפלא. בלי פדגוגיה, בלי דידקטיקה, בלי כלום. הפוך מהשכל שלנו. מה זה?
זה עם התורה
הזין,
עם
הרציצה. יכול להיות. כן, 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 כן. עם הרציצה, נכון, נכון, נכון. נכון, זה מרומז בתורה הזין. היינו דעל. עכשיו הוא מסביר את המאמר חז"ל. זה היה הקדמה ארוכה, אני מצטער, אבל צריך פעם להסביר את זה עד הסוף, כי מתבלבלים פה נורא. מבואר בהלב אינו עיקר האדם, ועל כוחה כעיקרו המוח. וברשעים מחשבת המוח נמשכת אחר הרצון שבלב. זה מה שאמרנו לפני רגע. בשדה הבחירה יש מקום, זה כמו הייד פארק. יודעים מה זה הייד פארק? כל אחד יכול לבוא ואת כל מה שיש לו על הלב לדבר. שם לא סותמים את הפה לאף אחד. אז ככה זה המחשבה שלנו. אצל הרשעים מחשבת המוח נמשכת אחר הרצון שבלב, שכולו רק רע בתולדה. הרע כאן זה לא רע של אכזריות או רציחה. רע בעניין הזה זה מלשון רעוע. זאת אומרת, הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא. הלב של האדם, הפנימיות הלב תמיד מחוברת להשם, יותר מהמוח. אבל חיצוניות הלב היא עסוקה בלהזרים את הדם. אם תסתכלו על זרימת הדם, זה מעגל סגור. הוא יוצא וחוזר, זה כאילו אני ואפסי עוד. זה הטבע של חיצוניות הלב, גם מבחינה מנטלית הוא כזה. אז אם כל ההכרה של האדם נמשכת אחרי החיצוניות של הלב, אז הוא ברשות ליבו, כל העולם זה הלב, והוא לחוד בדברים לא סימפטיים. והצדיקים בהפך, רצון הלב נמשך אחר מחשבת המוח. זאת אומרת, קודם כל זה מתחיל מזה ששדה הבחירה אצלו, זאת אומרת, המנחה שיושב שם נותן את רשות הדיבור לצד של המוח, והצד של המוח משדר אובייקטיביות, הוא משדר היקף. הוא משדר מלוך על הארץ כבודו, הוא משדר, הוא לא משדר את אני רוצה ואני צריך ואני אעשה מה שאני רוצה. משדר עניינים כאלה, בתנאי שהוא לא נמשך אחר מחשבת הלב. אפשר לשעבד את המוח ללב, בהחלט, אבל אפשר גם לשעבד את הלב למוח. הכלל הוא, יש זוהר, יש ראי מאמנה, שבעבודת השם צריך להיות מוח שליט על הלב. זה הכלל. ומחשבת המוח כולו טהור מתולדתו. לפחה מוח מלידה הוא אובייקטיבי. אם הלב מקלקל אותו, אז הוא מתחיל להיות מוח מניפולטיבי. אבל מוח שבן אדם, לפני שהוא מקבל שוחד, לפני שהוא עושה מניפולציות, אז הוא מבין את הכל ישר וחלק. אין לו שום בעיה. ואינו רוצה בליבו רק מה שמבין בשכלו וחוכמתו, שהוא טוב ושהוא רצון השם יתברך. ובמחשבת השכל אין רע כלל. באופן אובייקטיבי, בשכל אי אפשר לדבר על טוב ורע, אפשר לדבר על נכון ולא נכון. אפשר לדבר על טוב ורע בהיגיון. טוב ורע זה מושגים של אמוציות, של מידות. אבל בכל אופן זה לא נכון עד הסוף, כי השוחד יעבר עיני חכמים. אז אם הלב נמשך והבן אדם לא עומד על המשמר שהמוח לא יקבל שוחד, אז על ידי זה ילמלא המשכתו אחר יצר הלב, שהוא המגרש הנשמה שבמוח, פורש הוא מגרש, הוא לא יכול לגרש, סותם לה את הפה, ממשכנה, כמו שאמרו פרק כמה דסותה, אין אדם עובר עבר אליהם כי נכנס ברוח שטות. הרוח שטות מגיע מהלב, אבל הוא מקרין על המוח. אם הבן אדם לא עומד על המשמר, יש לו שם רשות להיכנס לשנייה, וצריך על המקום להגיד לו שזה לא המקום שלו. אם משאירים אותו שם, הוא מקבל גרין קארט. הוא חושב שזה הטריטוריה שלו, ואז יותר קשה לסלק אותו. אבל בסוף אפשר לסלק אותו.
בהתחלה אלה...
כן, זה מה שגמרא אומרת. זה מרומז בפסוק. ויש בזה עוד נקודה, זה מעניין, בדיוק ההשוואה הזאת, למה דווקא הלך? לא סתם שכן או משהו. כי כשמגיע הלך, ואתה רוצה, מגיע אליך, בוא נגיד, בזמן, אין לך זמן אליו. הוא יכול להגיע בשלוש בלילה. מה הכי טוב בשביל להיפטר ממנו הכי מהר? להגיד לו, טוב, טוב, בסדר, בסדר, לסגור את הדלת, ללכת לישון חזרה, או ללכת למשהו אחר חזרה, אני לא יודע. יכול להיות עוד שתי תגובות. יכול להיות תגובה אחת, שאתה מכניס אותו הביתה, ואתה נותן לו קוסטי. ואז אתה גמרת עם הלילה. לתגובה אחרת יכול להיות שאתה אומר לו, מה אתה, מי אתה שאתה בא להעיר אותי באמצע הלילה? מה פתאום אתה בא לכאן? מה פתאום? ואז אתה יעמוד ויגיד, רגע, רק רגע, אבל אני צריך להסביר לך למה באתי, מאוד חשוב, זה פיקוח נפש, זה... קיצר, גם אז הלך הלילה. אבל אם אתה אומר, יופי, שמעתי, נכון, אוקיי, תחשוב על זה, אתה סוגר את הדלת, רבנו אומר, אל תיכנס עם פיתויך בתואם וניתן. זה מאורחה עם הקדוש, פרשת קדושים. היה לא מזמן באורח חיים. מגיע לך מחשבה לא טובה, אל תכניס אותה ואל תיתן לה קוסטי, ואל תתפלפל איתה שהיא לא טובה, אל תגיד לה זה לא נכון, אל תצעק שזה שקר. הגיעה המחשבה, היא כבר הגיעה, נכון? בסדר, תלך לעסקים שלך. מה שהיה היה, תחשוב על דברים אחרים. צורה כזאת אתה נפטר ממנה בצורה חלקה, כי מחשבה, גם למחשבה יש אגו. אם אתה מנסה להילחם איתה, אז כמו... גנן שגוזם ענף וצומחים במקומו ארבע. המלחמה היא, רבנו קורא לזה בשבע אל תעשה. ככה רבנו קורא לזה. המלחמה היא על ידי זה שאתה מתרכז במשהו אחר. ולכן כל יהודי צריך לדעת משהו שיוכל תמיד, שיהיה זמין, שיוכל תמיד להתרכז בו. אם זה פרק תהילים או שזה, זה יכול להיות אפילו אשרי ישועים ותכה. לא משנה מה, אבל משהו שיכול לתפוס את כל המוח. שצריך להתרכז בו והוא תופס את המחשבה.
איך עוקרים את השורש?
זה תהליך ארוך. עד שהלב, זה מעטים מגיעים לזה, שהלב לא ישדר מחשבות לא טובות למוח, לעשות את התיקון בלב, זה מה שדיברנו קודם, להגיע עד כיסא הכבוד, בינתיים אבל צריך לחיות. כל זמן שחיים צריך לחיות. אז צריך לדעת את האמנות של היסח הדעת. לחשוב על משהו אחר. לחשוב אפילו על העסקים, אבל לחשוב על משהו אחר, לא לחשוב על זה. ובמשך הזמן, בזמנים אחרים, שבן אדם הולך להתבודד, אז הוא צריך לכוון את הדעת שלו לגדולת השם, ולזה שהשם בחר בנו, נתן לנו נשמה, וכמה טוב הוא עשה לנו. וכל ההגבלות שהוא נותן לנו זה הכל לטובתנו, וגם היצר הרע הוא שלח לנו לטובתנו. היצר הרע בא להזכיר אותנו שיש אלוקים בעולם, זה הכל, ששכחנו. אז אם הולכים בדרך הזאת, אפשר להגיע למשהו, לא יודע עד כמה. אבל בשעת מעשה צריך פשוט לחתוך.
איזה מחאה זה בהתבודדות. מחאה.
איזה מילה ראשונה אמרת?
מחאה.
מחאה זה גם שייך רק להתבודדות. מחאה שכתוב פלניה גזלנה הוא, שכאילו ריבונו שלם זה לא אני. הכל שייך להתבודדות. בשעת מעשה אסור להתעסק עם זה. זה פשוט להשיח את הדעת, מחאה זה קום ועשה, זה לא שווה אל תעשה. לא להתבלבל.
אבל מחאה זה הרבה פעמים במציאות שבן אדם כבר כן עושה,
אחרי נפל. אחרי שהוא נפל, נכון.
אז הוא מוחה בעצם.
נכון, הוא מוחה נגד זה, אבל יש סוג מחאה יותר עדינה, שאומר ריבונו של עולם, בוא אני אגיד לך משהו באוזן. עולות לי מחשבות, אני דוחה אותן, אבל תאמין לי שזה לא אני. זה סוג מחאה אחרת, אבל זה גם חשוב. זה משהו יותר פנימי, בסדר, זה גם חשוב, אבל הכל לא באותו רגע שזה קורה. באותו רגע שזה קורה, שבאמת באה מחשבה כזאת, צריך פשוט להפנות לעורף. אפשר להתפלל? עוד לא. לפי האור בחוץ.
אבל זה מלחמה תמידית כזאת, זה מתישה.
תראה, אני אמרתי לאשר קודם, לפני השיעור. אם אתה נלחם, אם אכפת לך המחשבה הזאת, אכפת לך המחשבה הזאת, אכפת לך הדבר הזה, אכפת לך העצלות הזאת, והמניין פה, ולא הספקתי, ופה המקווה, ופה, אכפת לך מיליון דברים, זה מתיש אותך. אם אכפת לך רק דבר אחד, אז אתה לא מותש. צריך להיות אכפת לך רק דבר אחד, מה השם רוצה ממני עכשיו. הוא סיפר, רב גדליה סיפר, מספר במכתבים שלו, הוא מספר שרב רום שטרנרץ, הנכד של הרב מיצ'רין, הוא הזמין אותם כשהוא חי בירושלים 20 שנה. 20 שנה הוא חי בירושלים. הוא יצא מרוסיה על אפו ועל חמתו של סטלין, זה היה נס גדול. והוא הזמין פעם את התלמידים שלו, היו כמה תלמידים בודדים שאחרי תיקון ליל שבועות, אחרי תפילת שחרית ומוסף, בואו תעשו אצלי קידוש בבית. אתה מבין באיזה מצב הם דיברו על זה, הם היו מתים מעייפות. ואז הוא אמר להם, הוא דיבר איתם, הם עשו קידוש והם התחילו לדבר. אז הוא אמר להם שאם רוצים לנצח מלחמה, צריך לחפש את נקודת התורפה של האויב, את המקום שהוא נוח להיכבש. נקודת התורפה של הקליפות של היצר הרע זה ההווה. העבר ובעתיד הם חזקים. הם יראו לך כמה עשית בעבר, יורידו לך את המצב רוח. הם יפחידו אותך לעתיד ויגידו לך ששום דבר לא יצליח לך. הם יורידו לך עוד יותר את המצב רוח. אבל בהווה אתה תמיד יותר חזק מהם. אם אתה מתרכז במקום כל הנפילות וכל העניינים וכל הבלגנים, אתה מתרכז בהווה ואתה אומר מה אני יכול לעשות עכשיו, לעשות על התורך לשם יתברך. באיזה אופן. ולא לצייר אותו. אם אתה מתרכז בהווה, שם הוא יותר חזק. דרך זה יכול לכבוש גם את העבר וגם את העתיד. ככה, הוא כותב את זה במכתב למישהו. וזה פחות מעייף, כי אתה כל הזמן חושב רק מחשבה אחת, אתה לא מתפזר לאלף דברים. אתה מרוכז בנקודה אחת. היום שיש לו רק טרדה אחת, הוא פחות עייף, צריך פחות לישון. פשוט. כי מצד רוח חוכמה שבמוח, אין מניח לחתוק כלל. בעצם אם היינו לגמרי כלולים בתוך רוח החוכמה שבמוח, אז מבחינה מנטלית לא היינו מסוגלים לחתוק. רק מה, שהשם יתברך יצר את האדם בעל בחירה, וקרא ליצר הרע מלך, הכתיר אותו למלך. בספר קהלת, יש שם היצר טוב, הוא ילד מסכן וחכם, והיצר הרע הוא מלך זקן וכסיל. כן? היינו כי הלב בגוף כמלך בעולם, כמו שאמרו בספר יצירה, כתוב מפורש בספר יצירה, שהמלך, הלב באיברים, הוא כמו מלך בעולם, כמו מלך במדינה, שהוא מושל בכל איברי הגוף פשוט בגלל שהוא מחזור אדם. היחס בין הלב למוח הוא לא פשוט, הוא ממש מסמל את הבחירה. מצד אחד, מערכת העצבים המרכזית נמצאת במוח, ואם היא נפגמת, אז היא לא שולחת הוראה לצלעות להתרחב ולהתכווץ, ואז הנשימה מפסקת, ואז הלב מת. מצד שני, הלב מזרים את הדם, ואם הוא מפסיק להזרים את הדם, אז המוח לא מקבל דם, ואז המוח מת, ואז גם הלב מת. זה ממש יחס של בחירה, של שיקול בין המוח והלב, שאין אף אחד מהם שהוא באופן מוחלט המקור לחיים. רק אף על פי כן, בתודעה שלנו הלב נתפס כמלך, והמוח כילד מסכן וחכם. יאללה, מפסיק עם הדרשות שלך, מספיק עם הדרשות שלך, כמו שאומרים. הלב מושך אותי, תביא בקבוק קולה ואיזה פיצה טובה, ותעזוב אותי עם כל הדיבורים הגבוהים האלה. ולמרות שאם מסתכלים בעיניים קצת יותר חכמות, אז זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך, זה כמו שאומרים, בחורצ'יק, תפתח את העיניים, תפסיק להרעיל את עצמך. יש שתי הסתכלויות ושניהן נכונות, ושניהן מתקבלות על הלב, רק זה למען הבחירה החופשית. ושזה גם בגשמיות, המקור של החיות יכול, יש יותר מעבר אחד שהנשמה תלויה בו. גם הכבד, גם המוח, גם הלב, אצל אדם, גם הכליות, אצל בהמות זה אחרת. יש כמה מקומות, כמה פונקציות שהנשמה תלויה בהן, לכל אחד יש משמעות. כשהוא מושל בכל עברי הגוף, גם במוח, המוח מקבל חיות מן הלב. כמו שנאמר בלב, כי ממנו תוצאות חיים. כתוב, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. ועל כן יכול להמשיך גם כן רוח חוכמה שבמוח, להיות נגרר אחר רצון הלב לרע. ואז ממילא יוצא רוח חוכמה, ונכנס רוח שטות, ואז חוטא. עוד לא הגיע הזמן הרבית. הגיע הזמן הרבית או לא? מתי הזמן? את השעון אני רואה, אני לא יודע מתי הזמן. מתי? יש
12 דקות
זמניות
אחרי שקיעה?
13 וחצי דקות, יש 18 דקות, 22 דקות, 24 דקות. ולפי הבן איש חי, לכתחילה צריך לדעת 35 דקות.
הרב גד, במרכזי 85 ערבית.
עד שיגש חזן לעמוד, ועד שיגידו שמע ישראל, יגיע הזמן. טוב. שני עזור.